ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, כמעט באמצע העמוד, אפשר לספור 11 שורות מלמעלה. מיד אנחנו נראה צורות שונות בסימונים. אנחנו נראה צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו את הדברים הבאים. שתי הלכות שבעל הבית אומר לשליח, תנו. ולפני שנמסר לשליח, מת המשלח. הפס הכפול שנראה בגמרא יוסבר עוד מעט. קודם ניכנס למשנה. האומר תנו גט זה לאשתי, שטר שחרור זה לעבדי, ומת, לא יתנו לאחר מיתה. פשוט לא נמסר לשליח בחייו, אז אין על מה לדבר. ברש"י אנחנו הוספנו כוכבית, ואנחנו מתייחסים לרש"י ארבע שורות בשורות הקצרות, ולא גרסינן תן, שלא מסרם ליד השליח בחייו. לפיכך לא נחלקו חכמים בדבר לומר שמשעה ראשונה זכה לא השליח לעבד להיות משוחרר. זה קשור לסוגיה שלמדנו בשיעור הקודם, שברגע שדבר, ששטר שחרור נמסר לעבד, השחרור של העבד נחשב זכייה, וזכין לו לאדם שלא בפניו. וכאילו אם זה המצב שהוא זכה, אז אין חזרה מכך. אבל מאחר שכאן אנחנו מדברים על מצב שלא נמסר לשליח, אז הסיפור הזה של זכייה שזכין לאדם שלא בפניו, זה לא מתחיל. וזה בגלל הגרסה שכתוב תנו גט זה לאשתי, זה מלמד אותנו שעוד לא נמסר לשליח. אז אם מת המשלח, לא ייתנו לו לאחר מיתה. רש"י כותב, לא ייתנו לאחר מיתה, דגיתה לא הווי אדמתי לידי. וחימתי לידי, גט השחרור לא נחשב שחרור עד שזה מגיע לידו. וחימתי לידי, המיתלי משחרר. כשזה מגיע לידי, לידו, המשחרר, הבעלים כבר מת, הוא פקע לרשותי. אנחנו חוזרים למשנה. יש סיפור אחר, חדש. אדם אומר, תנו מנה לאיש פלוני. סכום כסף. הוא כך הוא מצווה, הוא מת, ואותו בעלים מת, ייתנו לאחר מיתה. אנחנו צריכים לברר מה הטעם שבדבר, אז גם נמתין לגמרא. כעת אנחנו נראה דין בשמו של רב, הוא מסומן בקופסת אש כפי שאתם יכולים לראות, ובהמשך אנחנו נראה פס כפול שמבליט את המילים אילמה ואלה ואחר כך לעולם. כתבנו כאן בשוליים שלבים לברר דינו של רב. דה דקתן יתנו מנה לפלוני ומת, יתנו לאחר מיתה, היינו אם היו הכספים האלו צבורים ומונחים. טוב, אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב יצחק בר שמואל, ואמרת משמי דרב, והוא אותו מנה, נגיד 100 שקל שהמצווה דיבר עליו, והוא שצבורים ומונחים בקרן זווית. הוא מהם, הם נמצאים באופן מעשי, באופן מוחשי. זה לא כאילו צוואה מופשט או ארטילאי שיש בנכסים שלי כספים כך וכך, תנו אותם לפלוני. לא, מדובר לפי רב שהכספים, המטבעות, הם צבורים ומונחים. במאי עסקין, כאן הגמרא מתחילה שאלה ארוכה, אנחנו סימנו אותו בהתאם, חמש שורות. במאי עסקין, אם לאמא בבריא, אותו מצווה, הוא אדם בריא. כי צבורים מי הווה, אז מה אם הם צבורים? הלא משך, לא היה קניין פה, אז למה שיתנו? ואלא בשכיב מרע. אותו מצווה הוא במצב כזה, שהוא עומד למות. מה יהיו צבורים? אז למה מדובר פה על צבורים? כי אין צבורים נמי. גם אם הם אינם צבורים, המתנה תהיה מתנה. דהה קיימלן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. זה כמו פאטה קמפלי, זה מאוד, זה התניה חזקה, דבריו, דיבוריו, גם בלי שהכספים יהיו צבורים. אמר רב זווית. אז יש לנו פה משולשים וגם מעוינים, מה תפקידם? כתבנו בשוליים, אנחנו מבליטים פה מחלוקת רב זווית ורב פאפה, במאי עסקינן, בבריא או בשכיב מרע. אז לפי רב זוויל אנחנו שמנו במעוין את המילה בריא, ועוד כמה שעות אנחנו נראה רב פאפה, והבלטנו במעוין בשכיב מרע. זה המחלוקת שלהם, מי הדובר פה, מי זה שנותן המנה. אנחנו גם נראה בשורה האחרונה צורת בית, ועד שנגיע לשם נסביר כבר עכשיו הסברים למה כל אחד לא אמר כמו השני. בהסברו למה כל אחד לא אמר כשני, בהסברו למה רב מצריך צבורים ונחים בקרן זווית. בדין משנתנו תנו מנה לפלוני ומת הנותן יתנו לאחר מיטה. אז יש למה כל אחד, יש לנו רב זווית מול רב פאפה, למה כל אחד לא הסביר כמו השני. עכשיו הגמרא, אמר רב זווית לעולם בבריא. שאלנו אם זה בבריא, מה עם ה אין כאן קניין, אז למה שהמתנה חלה? וכלבונה אמרב, ימר אבונה אמרב, מנה לי בידך, כלומר, מנה שאתה חייב לי, תנאו לא לפלוני, במעמד שלשתן, קנה. אז אם יש לנו, נגיד, מלווה ולווה, ואיש שלישי, איש זר, וכולם שלושם עומדים ביחד, והמלווה אומר, ללווה, תשמע, אתה חייב לי 100 שקל, במקום לתת לי את ה-100 שקל, תנה אותם לזה שעומד על ידינו, השלישי הזה, זה קונה. אז אין כאן צורך לקניין נוסף, הדיבור הוא מספיק, אבל מצד שני, צריך שהכספים האלו יהיו צבורים. ואני אוסיף עכשיו משפט שיהיה משמעות עוד מעט בהמשך גמרא. רב זוויד הוא בדעה שנקרא לזה הקניין המיוחד הזה, אני לא אגיד מוזר, זה לא מתאים, אבל הוא מיוחד. הקנייה המיוחדת הזו, אני אומר קנייה, היא קנייה בלי קניין, כי סך הכל זה בדיבור, אבל הקניין הזה שנקרא מעמד שלשתן, הוא אינו מועיל אלא בפיקדון. מה זאת אומר בפיקדון? שומר עומד יחד עם בעל הפיקדון, אז הבעלים אומרים לשומר, תשמע, הפיקדון שיש לי אצלך, במקום להחזיר אותו לי, תנאו לפלוני שעומד על ידינו. אז גם, ומה המהות של פיקדון? פיקדון, בניגוד להלוואה, פיקדון הוא בעין. השומר לא נוגע בו, זה יושב בפרון שלו, זה בעין, זה נמצא. אז כמו כן, אם מדובר בכספים שאדם חייב לפלוני, רק אם הכספים הם בעין, שהם דומים פיקדון במובן הזה, אז מעמד שלשתן מועיל להעביר הבעלות מהראשון לאותו שלישי. אבל אם מדובר בהלוואה גרידה שהכספים אינם בעין, והמלווה שמצפה לקבל איזושהי כספים מהלווה אבל הם לא בידו, הוא לא יכול להעביר אותם במקום לתת לי אותם תנאו לפלוני בלי איזושהי קניין נוסף. זה לא מועיל. זה דעתו של רב זביד. עכשיו אנחנו נראה איך שרשי אומר את זה במעמד של השטן כאן. הוא לתאמן מפרש תאמה וצבורין בעינן. דסבר רב זביד לא אמר רב קנה אלא בפיקדון. דקני לי כל אחד איתה שאפשר להקנות אותו איפה שהוא נמצא, אבל אני מדגיש את הנקודה העיקרית שבפיקדון הדבר הוא בעין. אנחנו חוזרים לגמרא. רב זביד אמר לעולם בשכיב מרע. השארנו, אם זה מדובר בשכיב מרע, אז למה צריך להיות צבורין? למה רב היה מצריך צבורין ומונחים? וכדאידך דרב, על בסיס עוד דין של רב, יום הרב שכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני מנכסי. מנה זה, אם הוא אמר כך, מנה זה, נותנים. אם הוא אמר מנה סתם, אין נותנים. חיישין על שם המנה קבור, כמר. מה שכותב שם המנה קבור, יש לו בקרקע, והוא הוא דייב לי. אז אם השכיב מרע לא אמר מנה זה, איך אני אתן מנה לפלוני, למרות שמדובר בשכיב מרע, אבל הוא לא נקב, הוא לא פירט, הוא לא אמר מנה זה, הוא אמר מנה. אז אם אני אתן מנה לפלוני, אולי לזה, אולי לא לזה התכוון השכיב מרע, אלא השכיב מרע התכוון לאיזו מנה קבור. והלכתה, ממשיך הגמרא ואומרת, לקבורה לא חיישינן. נראה לי מה התוצאה מכך, שגם אם השכיב מרע אמר מנה סתם, לא אמר מנה זה, אלא מנה תן לפלוני, גם זה הוא כן ייתן. רב פאפה, מה הייתה אמר, רב פאפה דיבר על שכיב מרע, מה הייתה אמר לא אמר כרב זביד, שבמשנה או בדין של רב מדובר בבריא? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כסבר רב פאפה, כי אמר רב שמעמד שלשתן קונה, לא שנה במלווה ולא שנה בפיקדון. מלווה הוא לא אמור להיות בעין, אנחנו אומרים במלווה כשלווה מקבל את הכסף מיד הוא לא קיים, כי מלווה להוצאה ניתנה, הוא אינו בעין. פיקדון בניגוד לכך הוא כן בעין. עכשיו, אם מדובר במעמד שלשתן, רב לא היה מצריך צבורין. נחזור על הנקודה. רב פאפה שהסביר שמדובר בשכיב מרע לא אימץ דרכו של רזביד, כי מה אמר רב זביד? שמדובר בדינו של רב והוא שצבורים מונחים בגלל שמדובר בבריא, אבל מדובר בקניין של מעמד שלשתן. אומר רב פאפה, אם היה מדובר בקניין של מעמד שלשתן, לא היה צריך לומר כמו רב זביד שיהיו צבורים ומונחים, כי מעמד שלשתן לפי רב פאפה מועיל גם על הלוואה ולאו דווקא דבר שהוא בעין. ממשיך הגמרא, רב זביד שהוא העמיד את דינו של רב שמדובר בבריא, מה הייתה אם הלא אמר כרב פאפה? הגמרא עונה, לא מתוק ממדיתין בשכיב מרע. אנחנו כאן מתחילים תשובה ארוכה והגמרות המסומנות מראים כך. יש לנו סימון של תשובה ארוכה בצד הגמרא. אז איך זה, איך זה ברור אני אומר ברור לרב זביד שאי אפשר להעמיד את המשנה בשכיב מרע? ממאי? מדקתני. האומר תנו גט זה לאשתי. הוא שטר שחרור זה לעבדי, הוא מת, לא ייתנו לאחר מיתה. ככה משנתנו. תמה דמי. למה כתוב לא ייתנו לאחר מיתה? בגלל שהבעל, הבעלים פה, מת. המחיים, אם הבעלים לא מת, נותנים. ואני פה מוסיפים את הדברים העיקריים, והם נמצאים ברשי. אנחנו דייקנו פה, המחיים נותנים, ואין צריכים עוד לברר אצלו האם אתה עדיין רוצה שניתן. זה נקרא לא צריכים תו למלוכי בי. תאמר דאמר תנו. הלא אמר תנו, אם הוא לא השתמש בניסוח הזה, תנו, אלא היה אומר, למשל, כתבו גט לאשתי. אין נותנים. ושכיב מירה, אם היינו מדברים בשכיב מירה, אף אגב זה לא אמר, תנו, נותנים. אז אנחנו דייקנו, אני חוזר, וכאן זה העיקר, ואנחנו הוספנו סימונים להבליט את הדבר. בשורה לפני כן, הלא אמר תנו, אלא אמר רק כתבו גט לאשתי, לפי משנתנו, לא נותנים. ואם היה מדובר בשכיב מירה, גם אם הוא לא היה אומר תנו, היו נותנים. דתנן, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, זה אדם שנכתב למלכות להרית. ואמר, כתבו גט לאשתי. אותו אדם שיוצא לרק, הוא אדם נשוי, והוא לא רוצה שאשתו תזקק ליבם, שהיא גרושה, כמובן לא מתחתנת עם אח השמת. אז יש כאן אדם שהוא עומד למות, ויש לו אח, ואותו שיוצא להרג לא רוצה שהאשתו תזקק, תהיה מוגבלת, זקוקה ליבם. אז והוא אמר, כתבו גט לאשתי, בלי לומר תנו. הרי אלו יכתבו ויתנו, מי ששמעו אותו, יכתבו את הגט וגם יתנו. מתוך שהוא היה בהול על נפשו, הוא לא סיים את דבריו לומר גם תנו. חזו לומר, אף המפרש ויוצא בשיירה, מי שמפרש לים, להפלגת ים, ימי, או יוצא למדבר בשיירה, והוא לפני יציאתו אומר כתבו גט לאשתי, אותו דבר יכתבו וגם ידעו, למרות שהבן אדם לא אמר תנו. רבי שמעון שזוי אומר אף המסוכן, זה הדוגמה שלנו, שכיב מרע. אז מה אנחנו רואים פה? שאם היה מדובר בשכיב מרע, גם בלי לומר תנו כן היו נותנים. ודייקנו מהמשנה שלנו שאם הוא לא אמר תנו, אין נותנים. אז אי אפשר להעמיד את המשנה בשכיב מרה. זה עמדת רב זביד, ועד כאן התשובה שלו. התשובה לשאלה, למה רב זביד העמיד את המשנה בברי ולא בשכיב מרה? מה כפל הרב אשי ומה נאמר לן דמדניתין רבי שמעון שזוהי אי? מי אומר שהמשנה שלנו דווקא כשיטת רבי שמעון שזוהי שהוסיף שכיב מרה לרשימה? דילמה רבנן היא, שמה ששכיב מירה צריך לומר תנו, ואם הוא לא אמר תנו אז אין נותנים. ויוצא מכך, אם אתה אומר כך שמשנתנו רבנן, משנתנו באמת מדובר בשכיב מירה, ולכן באינן צבורים וחיישינן משום מנה קבור. ובמילים אחרות, לפי הדחייה הזאת אין הוכחה לצידו של רב זביד שמדובר בבריא. כי יכול להיות, אני חוזר עוד פעם, המשנה שלנו לא לפי רבי שמעון שזוהי, לפי הרבנן, שגם אצל שכיב מרה אם הוא לא אומר תנו אין נותנים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מעמד שלשתן. גופה, אמר רב הונה אמר רב, מנה לי בידך, תנאו לא לפלוני, במעמד שלשתן קנה. במקום לתת את המנה לי, תנאו לזה שעומד פה עמנו. אמר רב, מסתבר מילתי דרב בפיקדון, אבל במלווה לא. ואנחנו הסברנו את זה מוקדם יותר. והלקים, אבל הגמרא מגיבה לדברי רב, לדברי רבה, ואומר, אמר רב, אפילו במלווה. איתמר נמי, שאפילו במלווה. אמר שמואל משמי דלוי. מלווה לי בידך, כלומר אתה חייב לי הלוואה שנתתי לך, תנאו לא לפלוני, במקום להחזיר לי את הלוואה, תנאו לפלוני במעמד שלשתן, והמלווה והלווה ואותו מקבל איש שלישי עומדים ביחד, קנה וטעמה מי. אנחנו נסתכל ברשי, מהי טעמה במלווה קנה, העלתה בעינה דלקנה, הוא לא קיים שעליו ניתן אפילו לעשות קניין, אז איך זה עובד? כאן אנחנו הוספנו סימונים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, יש משולש עם השפיץ למעלה, הסברים למעמד שלשתן איך הוא קונה אפילו במלווה, דבר שאינו בין ולא ניתן לעשות עליו קניין. ובהמשך נראה, אחרי כל הסבר, משולש הפוך עם השפיץ למטה, קושיות על כל הסבר. אז הסבר ראשון, אמר הממר, נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות, כאילו בשעת ההלווה, הלווה אומר למלווה, שבדנה לך לדידך, אני משבד את עצמי לך ולכל דעת ומתמתך, לכל מי שבא מכוחך. כאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, סימנו את זה בהתאם מצל הגמרא עד השורה האחרונה. אמר לרב אשי למימר, אלא מעט לפי מה שאמרת, לפי ההסבר שלך, הקנה במעמד שלשתן, הקנה לנולדים דלא הבו בשעת מתן מעות. נגיד שיש רובן הלווה כספים לשמעון בשנת תף שין, ובשנת תף שין יוד נולד מישהו, ובתף שין חף אומר רובן המלווה לשמעון, אני רוצה שתעביר את הסכום שאתה חייב לי לאותו שנולד בתף שין יוד. הוא נקרא נולדים, הוא לא היה קיים בשעת ההלוואה. אז אם המלווה הקנה לזה שעוד לא נולד במעמד שלשתן, אני אומר עוד לא נולד בשעת ההלוואה, הוא לא נולד, אבל כעת בהעברת הכספים בקניין הזה הוא כן עומד כאן, זה לא אמור להתפס, כי ההסבר של המימה אומר לנו שהמעמד של השן פועל על כך שאני משבד, אומר הלווה למלווה, אני משבד את עצמי לך המלווה ולכל מי שבא מחמתך, אבל זה תקף רק לאנשים שקיימים, לא אנשים שעתידים להיוולד. אני קורא את הגמרא עוד פעם, אלא מעטה, לפי מה שאתה המימה הסברת, הקנה לנולדים דלא הבו בשעת מתן מעות, זה כלומר זה בשעת הלוואה המקורית, החינמי דלא קנו, אז תגיד שהוא לא קונה. והשאלה הזאת מבוססת על מה שאנחנו סימנו כעת שלוש שורות הבאות בסוגריים, אז אנחנו לא סימנו סוגריים כעת לשם דילוג, כתבנו בשוליים אצל הכוכבים, לפני הסוגריים מסתיים הקושיה, בתוך הסוגריים הובא הרקע להבנת הדברים. אומר הגמרא, אפילו לרבי מאיר, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אדם למשל יכול להקנות לחברו פירות על העץ שלו שעוד לא צמחו. זה דוגמה של דבר שלא בא לעולם, הפירות לא צמחו. ובכל זאת, אם בעל העץ מקנה לחברו אותם פירות, לפי רבי מאיר, הקניין נחשב קניין, כי אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אבל, הנימילי, למי אתה מקנה? אתה מקנה לדבר, לאדם שישנו בעולם, אבל לדבר שאינו בעולם לא. אי אפשר לבצע קניינים לאנשים שלא קיימים. אתה לא יכול להעביר בעלות או קניין למי שעוד לא נולד. אז לפי דברי המאמר, מעמד שלושתן לא יועיל למי שנולד אחר שעת ההלוואה. אלא אמר רבשי. אנחנו ממשיכים לדף י"ד עמוד א'. איך עובד? בהי ענה תקה משתן ילי בין מלווה ישנה למלווה חדשה. יש כאן הערכת זמן לכאורה. יש כאן לווה שהיה אמור להחזיר את הכסף למלווה, ובא המלווה ואומר, במקום להחזיר לי את הכסף, תחזיר לו לפלוני שעומד על ידינו. ומה שהוא מובן מאליו, שהתשלום לאותו אדם שלישי יהיה בעוד פרק זמן. זה הערכת זמן הלוואה. אז בהי הנאה שההלוואה משתנה מהלוואה שהתשלום הוא יהיה מיידי לתשלום עם הערכת זמן, גמר ומשבד נפשי. הלווה מוכן לשבד את נפשו לשלם לפלוני. המלא הוא נברי דרב נחמיה לרב אשי, אין למיית לפי ההסבר הזה. מה תגיד בדוגמה הבאה? כגון הני דבי בר אל ישיב, תקפתי ושקלי לאלתר, החינה מדלו קנו. מה אם אותו אדם שלישי הוא מהמשפחה הזאת, בי בר אליישיב, שהם אנשים קפדניים ביותר, הם אינם ממתינים כלום. הם רוצים, אם מגיע להם תשלום, הם יבקשו, ידרשו, ולא רק זה, הם קופתים, קפתי ושקלי. הם מסוגלים גם להפעיל סוג של אלימות כדי לקבל את שמגיע להם, ודורשים את התשלום מיד. אז תגיד, במעמד שלשם הוא לא קונה, וחיתי מהה חינמי. אם תגיד, נכון, שאם מדובר בכאלו, אז מעמד שלשתן לא יועיל. אם כן, נתת דבריך לשיעורין, אז יש כאן הלכה שהיא לא אחידה. זה שיעורין, לזה זה נוגע, לזה זה לא נוגע. הלכה לא בנויה בצורה כזאת. הלכה היא, בדרך כלל, היא אחידה. היא אמורה להיות שווה לכולם. אז אם מעמד שלשתן עובד, זה יעבוד גם אם מדובר בכאלו כמו בי בר אל ישיב. אז אם כן, אז ההסבר שניתן לפני כן, דהיינו, בהי ענה שהחוב משתנה מ... מלווה ישנה למלווה חדשה עם הערכת זמן, זה לא מדויק. כי גם במצב שאין הערכת זמן, המעמד שלשן תקף. אלא אמר מורזות, הני תלת מילי, שבינו רבנן כי הלכתה ולא טעמה. יש כאן רשימה של שלושה דברים שהם פועלים, הם תקפים, אבל הם כאילו קבלה משה הלכה מסיני שאין צריך לתת בעתה. כאילו מקבלים את ההלכה ככה, בלי נתינתם. מה הם השלושת הדברים? חדה, מעמד שלשתן. ואידך השני, דאמר אבידו המשמר הכתב כל נכסיו לאשתו, לא עשה אלא אפטרופ, הוא לא בפועל הקנה לה כלום. בזה שאדם מקנה כל נכסיו לאשתו, הוא הופך אותה להיות אפטרופוס. מה זה אפיטרופיה? רש"י כותב, להכניס להוציא, ואף הפי שכתבו לה בלשון מתנה, לא קנתן. ואין טעם בדבר. לקח תקנו. והפקר בית דין היה הפקר. כלומר, יש כוח לבית דין לתקן תקנות ככל הנוגע לכספים. והם תקנו שמי שנותן, למרות שזה לשון מתנה, זה אינו כלום, אלא הוא בעצם ממנה אותה להיות אפיטרופוס על נכסיו. ממשיך הגמרא שלישי, ואידך דאמר רב חנניה המעשי אישו, אישה לבנו גדול, בבית קנו, מה שכותב בבית, בית מיוחד שאינו דר בה, אבא לא דר בבית הזה, אלא עשאו לו לבית חתנות. ואז אם אדם יש לו בן גדול, הוא מכניס את בנו לחופה עם אישה, אז הבן הגדול קונה אותו בית, אותו דירה. כעת יש פס כפול בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו רב מזכיר דין ממד שלשתן פעמיים, והמעוין מבליט קושיות על רב מספר אחד. הגמרא, אמר לי רב לרב אחא בר דלה, קבה דמוריקה אית לי גבח. יש לי קבה זה מידה, קו מוריקה. רשי בדף מם זיין עמוד א' מסביר שמוריקה זה קרקום. אז אומר רב, רב לרב אחא, שיש לי אצלך קו של מוריקה, יהווה לפלוני, תן את זה לפלוני, באפי כאמינה לך דלא הדרנה בי. עכשיו רשי מסביר, ואנחנו נקרא את רשי ביחד. באפי כאמינה לך דלא הדרנה בי, השתה סלקה דייטח. כשאומרים, כשאומרים ביטוי כזה, אתם יודעים שזה ישתנה בהמשך, אבל בינתיים אבא מינה דהכי אמר לי, בפניו אני מבטיחך שלא אחזור בי. אנחנו חוזרים לגמרא. עכשיו כפי שאמרנו מקודם, אלו הם קושות, מה שהבלטנו במעוין, כאן מעוין. מכלל אי ביי הדר ביי, מצי הדר ביי, האם זה אומר שאם הוא היה רוצה לחזור בו היה יכול לחזור בו? הכי כמר, דברים הללו לא ניתנו לחזרה. מה שרב אמר, שאני אומר לך בפניו, זה אומר שזהו, זה ההקניה, אין חזרה. רשי כותב, הכי כמר דברים הללו, כיוון דבעפי כאמין הלך, מאחר שאני אומר את זה לפניו, לפניו, לפני אותו אדם שלישי שאמור לקבל את המוריקה, תתווי ניהלי שתיתן את המוריקה לא, תו לא מצי הדר נבי, אני לא יכול לחזור בי. שואלת הגמרא, האמר רב חד הזינה, דאמר רב ונאמר רב, מענה לי בידך, תנאו לא לפלוני, במעמד שלשתן קנה. עונה הגמרא, אימא היא, אם היה לי רק את הדוגמה של מענה לי בידך וכולי, הווה מנהני מילי מתי צריך שהדבר יתבצע בפניו, בפני המקביל, מתנה מרובה. אבל מתנה מועטת כמו הקו הדמוריקה, לא ליבאי בפניו, אולי אין צורך לאותו שלישי להיות נוכח. כמה שמלן, כדי שההעברה, הקניין יהיה קניין לכל דבר שלא יחזור בו, גם במתנה קטנה צריך להיות נוכח אותו אדם שלישי. זה הכוון המעמד של השתן, כולם ביחד. הנאו גיני, רשי מסביר שהם מוכרי ירק. דעבד חושבנה בהדי הדדי, עשו חשבון ביניהם, פש חמש איסטרי זוזי גבי חד מנהו. היה איזושהי עודף של חמש איסטרי זוזי, זה כמות של מטבעות אצל אחד מהם. אמרי לי, אז אמרו לו אותו שיש אצלו העודף, יבינו ניהלי למרי ערה, תביא אותם לבעל הקרקע. ויש כאן שלוש מילים בסוגריים, ואחר כך כתוב וקנה מיני. רשי כותב בסוגריים, אני קורא את הגמרא עוד פעם, יבינו ניהלי למרי ערה, באפי מרי ערה וקנה מיני. רשי כותב באפי מרי אמרו לי קי, כלומר אמרו לי, לאותו שהיה אצלו את העודף, באפי מריה, אפי אמר ערה, הבעל הקרקע היה נוכח, אז בפניו אמרו יהבינו ניהלי למרי ערה. אנחנו חוזרים לגמרא. לסוף, אחר פרק זמן, אותו אחד שהיה זה שאצלו נמצא כאילו העודף, עזר לבד חושבנה בין דילי לנפשי, ומה הוא גילה? לא פשקה בי ולא מידי. לא היה אצלו עודף כספים. אתה לקמי דרב נחמן. אמר לי, רב נחמן אמר לו, וזה בשורות הבאות אנחנו נגלה שרב נחמן נקרא לזה עובד בשלבים. שלב ראשון ישתנה. אז בשלב ראשון אמר לי, רב נחמן אומר, מה יעביד לך? מה אני יכול לעזור לך? חדה דיאם הרב הונם הרב שממש לשתן קונה, וזה ככה היה. היה אתה והיה את חברים שלך, והם אמרו את העודף שנמצא אצלך תביא לו אותו מריארה בעל הקרקע, וכולכם היו ביחד, אז הוא קנה. ועוד הקנו מנח, בסיפור ראינו קנה מיני, היה גם קניין. אז מה אתה רוצה ממני? אמר לי רבה, אתו היי אותו אחד, מי כמר לא יבין, אמר הוא מסרב לתת, ושאתה התגובה שלך מתאים למי שמסרב לתת. האם זה כך? לא, דלק הגבאי כמר, הוא אמר העודף לא נמצא אצלי, אינו, מה אני אמור לתת? אוויר? לא נמצא אצלי כלום. אמר לי, רב נחמן אמר, אם כן, קניין בטעות, ומה שעשיתם לפני כן, קניין הוא היה בטעות, וכל קניין בטעות חוזר. במילים אחרות, אתה לא חייב לתת כלום. עד כאן שיעורנו להיום.